74 המצוות שנמנו בפרשת כי תצא מקרבות אותנו בפרשה שלנו לסיום כל מניין תרי"ג המצוות. ושלוש המצוות האחרונות שלפני חתימת תרי"ג המצוות הן המצוות שפותחות את פרשתנו. האחת סוגרת את פרשת כי תצא, שתיים האחרונות בביקורים ובידוי מעשרות הן אלו שסוגרות את תרי"ג המצוות הספציפיות. שלוש מצוות תבואנה אחריהן, מצוות תרי"א, תרי"ב ותרי"ג, שהן מצוות מאוד מאוד כוללות את כל התורה כולה. מצוות ללכת בדרכה, שתופיע גם היא בפרשתנו, המצווה של הקהלת כל ישראל בחג הסוכות, אחת לשבע שנים, מצוות הקהל, והמצווה שחותמת, ועתה כתבו לכם את השירה הזאת, מצוות כתיבת ספר תורה. עליהן או לחלקן, אני מקווה שניכנס בפעמים הבאות. אבל המצוות האחרונות, שעוסקות בנושאים ספציפיים, הן שלוש המצוות האלו, ליתר דיוק, שלוש המצוות האלו הנמנות במספר מצוות משנה בתוך אותן מצוות. מצוות מחיית עמלק וזכירתו, שנמנית לכמה מצוות, מחיית עמלק, זכירתו ולא תעשה של לא תשכח, נגיע לזה בהמשך. מצוות ביקורים, פרשתנו נקרא ביקורים, מצוות הפרשת ביקורים נמצאת כבר בספר שמות, בפרשת משפטים, ופרשת וידוי או ביאור מעשרות, שמופיע מיד אחרי מצוות ביקורים, שגם הוא נמנה למספר מצוות השייכים לסיום הפרשת התרומות והמעשרות. הביקורים והוידוי והמעשרות מחוברים זה אצל זה באופן פשוט, ורבותינו כמעט ולא טרחו לדבר על הסמיכות כי היא הגיונית מאוד. מצוות הביקורים היא המצווה הראשונה שמצטווה אדם באופן כרונולוגי במצוות התלויות בארץ. רגע שהוא רואה אשכול שביקר, תאנה שביקרה, המפגש הראשון עם הגידולים בעולם הוא במצוות הביקורים. מצוות ביאור המעשרות, או וידוי המעשרות, היא בעצם המצווה האחרונה במצוות התלויות בארץ. כאשר נסתיימו שנות המעשר, נסתיימה השנה הראשונה והשנייה והשלישית, ואדם אמור היה לסיים את המעשר הראשון, והמעשר השני, ומעשר העני, וכל התרומות הנלוות, עכשיו מגיע הרגע שבו הוא צריך לעשות חשבון. כך שבעצם וידוי מעשרות, שעוד רגע ניכנס קצת לפסוקים, וביקורים מאוד ברור מה הם מחפשים זה אצל זה. גם ברור למה הם חותמים כאן בשתי מצוות ששייכות לבעיה כי תבוא אל הארץ. באופן מעשי, אופרטיבי, פשוט לגמרי. נכנסים לארץ, הפגישה הראשונה תהיה עם הביקורים, והפגישה האחרונה בנושא של מצוות הארץ תהיה כאשר תבאר את המעשרות ותוכל להצהיר עשיתי ככל אשר ציוויתני ולפנות השקיפה ממעון קודשך. מצוות מחיית עמלק שמופיעה לפני שתיהן וחותמת את הפרשה האחרונה לכאורה אינה קשורה דווקא להן. גם היא קשורה מפני שזוהי מצווה שמצטווים עם הכניסה לארץ. היא אחת מהמצוות הממלכתיות. שלוש מצוות נצטוו ישראל בכניסתה לארץ, להמליך להם מלך, לבנות את בית הבחירה, ולהחריט זרעו של עמלק. אבל קשה להסתפק בזה, כי עיקר המצווה במחיית עמלק המופיע בסוף פרשת כי תצא, הוא לא המחייה, אלא הזכירה את עמלק. ולפני שניכנס, בעל התורים העיר כאן באופן פשטני מאוד, דבר מאוד נדיר אצל בעל התורים, סתם, פשט בפרשה, כי תבוא כתיב לאל מיני פנחה את זכר עמלק, וסמיך לי, והיה כי תבוא אל הארץ. אגב, הפסוק החותם את הפרשה פתח ב"והיה". והיה והניח השם אלוקיך לך מכל אויביך מסביב בארץ, אז תמחה. והפסוק הפותח, פותח גם הוא ב"והיה כי תבוא אל הארץ". ובעל הטורים, טור, הסביר את הסיבה פשוט שנצטרו למחות את זכר עמלק מיד בכניסתן לארץ. כאן הוא רומז ביותר מזה. זה שרצה לעכב ביאתם לארץ. ימו של עמלק היה לעכב את הביאה לארץ. שהוא הגיד למלך מצרים כי ברך העם, הן הגיד ללבן כי ברך יעקב, הכל על סמך דרשות של חז"ל, ועל כן שמח לו פרשת ביקורים שמזכיר בה ארמי עובד אבי. אבל התורים הציע פה הצעה מאוד מעניינת. לא רק שבאופן טכני מצוות מחיית עמלק היא מצווה שחלה עם הכניסה לארץ, וגם היה לגבי מינוי מלך, גם לגבי מניין בית הבחירה, שמצוותו נאמרה בספר שמות, אלא שמצוות מחיית עמלק היא בעצם ניגור של אותו הכוח שביקש לעכב את והיה כי תבוא אל הארץ. הוא ביקש לעכב אותך, והניח השם אלוקיך לך, אתה חייב לזכור שהוא רדף את כל הנחשלים אחריך, שהיית עייף ויגע, והוא בעצם התחיל את זה מן ההתחלה. באותו הרגע שלבן ביקש לעקור את הכל, משם עמלק ניסה לרדוף. ונדמה לי שאם ניכנס לשלוש הפרשיות הללו, נמצא כבר ממבט ראשון נקודה אחת נוספת שמאחדת את שלושתם. אולי נתחיל לפי הסדר בפרשת עמלק. פרשת עמלק בפרשה שלנו, הפסוקים מוכרים מאוד, מובאים לפנינו. זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך ותצא ממצרים, אשר קרחה בדרך ויזנב בך כל הנחשלים אחריך, ואתה עייף ויגע ולא ירא אלוהים. גם בפשטות, ולא ירא אלוהים, הכוונה היא, עמלק לא היה ירא אלוהים. כי יש דעה נוספת בחז"ל. אחרת היה כתוב, ולא ירא אלוהים. כמו אצל איוב, והיה האיש ההוא תם וישר, וירא אלוהים ושם מרע, כפירוט. זה שעמלק תפס אותך כך, זה מעיד שהוא היה ההפך מירא אלוהים. אבל זה לא חשוב לנו עכשיו. היה והניח השם אלוקיך לך מכל אויביך מסביב, בארץ אשר השם אלוקיך נותן לך נחלה לרשתה, תמחה את זכר עמלק מתחת השמיים, לא תשכח. אם כן, המצווה הראשונה כאן היא זכור את אשר עשה לך עמלק, המצווה השנייה, מצוות עשה גם היא, תמחה את זכר עמלק, המצווה השלישית, מצוות לא תעשה, שצריך להבין מה היא מוסיפה לראשונה, לא תשכח. כמו נאמר זכור, אז לא תשכח ברור. שאלה שנשאלת היא, מדוע חיכו עם המצווה הזו לכאן? הרי את הרעיון של מחיית עמלק מתאים היה לברר ברגע שמחו את עמלק. אחרי קריאת ים סוף, ששמעו עמים ירגזון חיל אחז יושבי פלשת, וישנו עם אחד שאיננו מוכן לקבל את העניין, והוא מנסה לזנב את כל הנחשלים. אז משה עומד על הגבעה, ואהרון וחור תומכים, הוא מרים את ידיו, הוא מוריד את ידיו, ויהושע חולש את עמלק לפי חרב, ואז באה ההתחייבות האלוקית, מחור אמחה את זכר עמלק. יש התחייבות כי יד על כס ים מלחמה להשם בעמלק מדור דור. מתאים היה ששם תיאמר המצווה, נאמרו מצוות. ולא די שהיא לא נאמרה שם, אלא נאמר שם דבר אחר. ויאמר השם אל משה, כתוב זאת זיכרון בספר. באיזה ספר? אז מסבירים מיד הפשטנים, האבן עזרא, הרמב"ן, הספורנו, פה הבאתי את הרמב"ן, כי הוא הפשוט שבכולם, כי בספר ירמוז לספר התורה, כי עניין שכתוב לקוח את ספר התורה הזה. יאמר, טוב זאת בספר תורתי, שיזכרו בני ישראל מה שעשה המלא. כי מחו אמחה את זכרו, ואיך אמחה? ונתתי נקמתי בו ביד עמי ישראל. כלומר, אתם תהוו שליחים למחייה הזאת. נו, אז למה זה לא כתוב שם? וזוהי המצווה שכתוב לנו במשנה תורה, זכור את אשר עשה לך המלא. כלומר, משה באופן מכוון המתין עם המצווה הזו. אם שמים לב, מה היה חסר? הזיכרון. המחייה, הגם שהיא לא נאמרה תמחה, אלא מחו אמחה, כוונתה היה תמחה על ידכם. אבל הנושא של הזכירה את עמלק לא הופיע בכלל בשמו. כלומר, מה מופיע בדברים ולא הופיע בשמו? הצורך לזכור. הצורך לא רק למחות, אלא לזכור את אשר עשה לך עמלק. זה לא הופיע בכלל. הופיע הרעיון, בפירוט הרבה יותר רחב מאשר אצלנו, כל סיפור המלחמה, אבל המצווה שנרמזה שם, ולפי הרמב"ן ממש נאמרה, רק לא באה לידי ביטוי בגוף שני ציווי, היא שאת עמלק צריך למחות. הרי אין הכוונה מחו אמחה על ידי עצמי, כפי שזה נמחה עכשיו על ידי יהושע, שמחה את עמלק לפי חלק. כן, הפרשה הראשונה בין שלושת הפרשיות נאמרה כבר בתורה. מה שנתחדש בה בספר דברים הוא הביטוי המפורש שלה, ובעיקר התוספת המרכזית של מצוות זכירת עמלק. אלה שתי מצוות שונות לחלוטין. למשל, באופן מעשי, כמו בכל מצוות מלחמה ממש, הרי ש... יש חילוק בין חיוב אנשים לנשים במלחמה, אבל אין חילוק לגבי חיוב זכירת עמלק. זכירת עמלק היא מצווה המקיפה תמיד. אם מלחמה היא רק כאשר ברור לי שאני רואה עמלק, הרי שמצוות זכירה חלה תמיד. כמו זכור את אשר עשה השם אלוקיך למרים, כמו זכור את יום השבת לקדשו, כמו כל זכירה. ואם נאמר זכור ולא תשכח, הרי שהזכירה היא איננה רק זכירה בלב, כי זה כבר נאמר ולא תשכח, אלא היא זכירה אקטיבית, גרום לכך שיזכרו את המלב. לא נגיע אחר כך לפירוש. אז המלב, תוספת מרכזית היא שצריך לזכור, להזכיר, לעסוק בשנאתו או במחייתו או במה עשה לנו. מצוות הביקורים, זה קורה בה בצורה הרבה יותר בולטת. מצוות הפרשת ביקורים לא מתחדשה בספר דברים. היא כבר נאמרה במלואה בספר שמות. מצד שמאל של העמוד, מופיעים בהתחלה הפסוקים בדברים, ואחר כך הפסוק בספר שמות, ראשית ביקורי אדמתך תביא בית השם אלוקיך. לא תבשל קדים הכלב עמו, דרשו את הסמיכות, לא פשוט. אבל מצוות הפרשת ביקורים נאמרה במלואה. ואכן, כשהרמב״ם מונה את מצוות הפרשת ביקורים, במקום מתחת לזה הוא בכלל לא מזכיר את פרשת כי תבוא. המצווה הקכ"ה, הציווי שנצטווינו להפריש את הביקורים ולהביאם למקדש. ומאיפה זה? והוא אומרו יתעלה, ראשית ביקורי אדמתך תביא בית השם אלוקיך. כן, מה נתחדש בספר דברים? ספר דברים מתחדש שצריך לקרוא את מקרא הביקור. שוב, לא המצווה המעשית שכבר נאמרה לפני כן, אלא האמירה את הרעיון שנלווה לביקור. וענית ואמרת לפני השם אלוקיך ארמי עובד אבי וירד מצרימה ויגור שם מפני מעט. ויהי שם לגוי גדול עצום ורע, ויראו אותנו המצרים, ויענונו ויתנו עלינו עבודה קשה, הכל מוכר. עד ועתה הנה הבאתי את ראשית פרי האדמה כאילו כתוב פה כאשר צוויתי כבר מזמן. אתה הנה הבאתי, אתה מביא ושם והכהן מניח בטנה, ואתה אומר את זה, וכך למד הרמב״ם במצווה הקוף למד ב', והיא מצווה בכלל לא קשורה לביקורים. הציווי שנצטווינו לספר חסדה בהתעלה. מעניין שהרמב״ם לא מזכיר פה את המילה ביקורים. הציווי שנצטווינו לספר חסדה בהתעלה איתנו. ואיך הציל לנו מאז ראשית מצבו של יעקב אבינו משעבוד המצרים ועינוים לנו. כי הרמב״ם מבין שארמי עובד אבי והולך על אבי יעקב. ולהודות להשם על כל זה, ולבקש ממנו שיתמיד הברכה. הרעיון הזה היה בעצם מתאים תמיד. אבל לא, את זה נצטווינו לעשות מתי? בזמן שאנו מביאים את הביקורים. ומאיפה זה? והוא אומרו יתעלה. והיית ואמרת לפני השם אלוקיך ארמי עובד אבי. שאר כל אותה הפרשה, מצווה זו נקראת מקרא ביקורים. ואותו דבר קורה לגבי מעשה. מהו מעשה ראשון כבר למדנו, מהו מעשר שני, ומהו מעשר עני, ומהו תרומת מעשר, את כל זה כבר למדנו במדבר, בכל מיני מקומות. לא למדנו רק דבר אחד. שיש במצווה הזאת עניין לדבר, לספר משהו, לבוא ולהגיד משהו. הידה הזאת מצטרפות מצוות ששייכות להתחייבות שלא אכלתי את המעשר בעוני כאשר הייתי באוננות לפני האבל, בטומאה, שביארתי נכון את המעשרות. אבל הפרשת המעשרות שעליה מצהיר היהודי שבא לפני הכהן לבית המקדש היא הצהרה על מצוות שכבר הצטוויתי בהם, לא כך. הכל מרוכז סביב אותו בידוי מעשרות. כי תחלה לעשר את כל מעשר תבואתך מצד ימין בשנה השלישית שנת המעשר, בדיוק כמו הסגנון, ואתה הנה הבאתי את ראשית פרי האדמה, כי תחלה לעשר, לא מספרים פה עכשיו על המעשרות. אתה הרי כבר יודע אותה מזמן. כי תחלל האחר את כל מעשר תבואתך, כל מה שהצטווית, בשנה השלישית שנת המעשר, ונתת ללוי, לגר, ליתום ולאלמנה, ואכלו בשעריך ושבעו, אז מה המצווה? ואמרת לפני השם אלוקיך. ביארתי הקודש מן הבית, וגם נתתי, השקיף ממעון קודשך מן השמיים, וברך את עמך, את ישראל, ואת האדמה אשר נתת לנו. כן, הדבר הזה מעניין מאוד על פניו ומיד נראה את עומקו. אלו הן מצוות שכבר נאמרו במהותן. זאת מחיית עמלק אומנם מתפרשה בגוף שני ציווי כאן, אבל שלוש המצוות הללו כבר עסקנו בהן. שלא כמו המצוות הבאות אחר כך. בין מצוות בספר דברים חוזרות על עצמן. אבל כאן הן לא חוזרות על עצמן, אלא כאן הן באות להדגיש דבר חדש. למצווה אתה חייב ללוות נוסח מסוים, תזכורת מסוימת, דיבור מסוים. ונדמה לי, כאן צריך להתחיל את העניין, שאם קצת נעמיק בדרך הזאת, הרי שבשלוש המצוות האלו, בהקשר האמירתי שמחויבים לומר במצוות. יש אם אינני טועה את כל מה שמבקשת התורה מאיתנו באופן מהותי עם הכניסה לארץ. כל אחת משלוש המצוות מבקשת לברר נקודה אחת מהותית שערב הקמת המדינה, ערב הכניסה לארץ, ערב ההפיכה מדור מדבר לעם ריבוני שנכנס לארצו, צריך לתת עליה את הדעת. אולי נתחיל מהמצווה הראשונה של הפרשה. אחר כך נגיע לביטוי המעשרות ואחר כך לעמלק. על המצווה הזו, מצוות הביקורים, אומר מדרש תנחומה, פעם הזכרנו אותו כשעסקנו בענייני תפילה. זה מדרש תנחומה המובא מתחת למצווה הקוף למדבט. נתחיל במילים, היום הזה השם אלוקיך מצווך לעשות. כאן ברשותכם אולי שנייה לפני שניכנס למדרש, נשים לב באותו הקטע שכותרתו בידוי מעשרות. אחרי בידוי המעשרות, אשר נשבעת לאבותינו ארץ זבת חלב ודבש, ממש באמצע הפסוקים, היום הזה, השם אלוקיך מצווך לעשות את החוקים האלה ואת המשפטים, ושמרת ועשית אותם בכל לבבך ובכל נפשך. כל הפרשנים לא מבינים מה עולה. איזה מין סיכום? זה בעצם סיכום המצוות. עכשיו תבוא מיד בעוד פסוק מצוות ללכת בדרכיו, ואחר כך, כפי שאמרנו, הקהל בכתיבת ספר תורה. אבל מה פתאום היום הזה? אנחנו נמצאים בסוף 40 שנות מדבר. מזמן הצטוויתי בכל החוקים והמשפטים. ראשי שהרגיש בזה מיד, אומר היום הזה, בכל יום יהיו בעיניך כחדשים. אז הרעיון הוא נהדר, אבל פשט. מה זה היום הזה השם אלוקיך מצווך לעשות? וזה מעיד, נדמה לי, שבסיום המצוות האלו ביום הזה יש איזשהו אישרור מחודש. משהו שעוד לא היה. היום הזה יש לו אופי אחר. השם אלוקיך מצווך לעשות, הוא כבר ציווה אותך מזמן בהר סיני. אבל היום המצווה הזאת עוברת חידוש. הציווי הזה עובר איזושהי מהפכה. היום הזה מחדש, השם אלוקיך מצווך לעשות את כל החוקים והמשפטים אשר ציווה לעשות אותם ועשית אותם בכל לבבך ובכל נפשך. חז"ל דורשים על היום הזה כאן. היום הזה השם אלוקיך מצווך לעשות. זה שאמר הכתוב, בואו נשתחווה ותכרע נברכה לפני השם עושינו. והלא קריאה בכלל השתחוויה, והשתחוויה בכלל קריאה. ומה תלמוד לומר נשתחווה, ונכרע, ונברכה? מילה פרשנית רגילה במדרש המבקשת להבין כל מילה בפני עצמו. אלא, צפה משה ברוח הקודש. וראה שבית המקדש עתיד להיחרב, והביקורים עתידים להיפסק. עמד והתקין לישראל שיהיו מתפללים שלוש פעמים בכל יום. לפי שחביבה תפילה לפני הקדוש ברוך הוא מכל מעשים טובים ומכל הקורבנים. מוזר מאוד. תפילה בעצם כנגד ביקורים. בית המקדש עתיד לחרב וביקורים עתידים לפסק, עמד ותיקן להם תפילה. אמנם לא ראינו שיש קשר בין תפילה לביקורים. תפילה היא כנגד קורבנות, אבות תיקנו את התפילות. אבל מדוע תפילה היא כנגד ביקורים? צריך להיכנס קצת לעניין הביקורים. והיה כי תבוא אל הארץ. עם ישראל נכנס לארצו. נכנס לארצו בהיסטוריה לא פעם אחת. לא פעם אחת הוא קיים מחדש את והיה כי תבוא אל הארץ. הוא בא אל הארץ, והארץ מגיבה כאילו היא חיכתה לו. הארץ ששממה, לא מתחילה לתת את פירותיה. הוא מגיע מבחוץ, והוא בוחן את הקרקע. הוא נוטע, הוא זורע, והקרקע, שישיבת ציון שלנו האחרונה, שהשביתה את עצמה מאות מאות שנים, פתאום מתחילה להגיב. הקרקע מגיבה, הרי ישראל נותנים פירותיהם. אבל אמרו שזהו סימן לקץ המגולה, ואתם הרי ישראל עמכם תיתנו ופריכם תישאו לעמי ישראל כי קרבו לבוא. עבר לרעיונות העמוקים, אני חושב שזה דבר פשוט מאוד. אם גאולה פירושה חזרה למצב הטבעי האידיאלי, הרי שזוהי התגובה הכי בריאה של עם שחוזר לארצו והארץ מגיבה לעומתו. הנה הפירות מתחילים לצמוח. אדם יורד לתוך שדהו, אך פותח את המשנה בביקורים ורואה תאנה שנקרא. אשכול ענבים שנקרא. ארץ שבעת המינים מתחילה לתת לו תאנה. אשכול. אז הוא נבחן. הבחינה שלו היא קשה מאוד. הוא הצמיח את הארץ. הוא בא ומצא אותה שוממה לחלוטין. הוא בא ומצא אותה ביצות. הוא גידל אותה. הוא הוציא את הביקורים האלה ועכשיו הוא מצטווה בציווי הקשה ביותר שיכול להיות. אל תיקח הרבה. אבל את הדבר שאתה מרגיש שהוא הכי הכי אתה, את ראשית עונך, את ראשית פרי אדמתך אתה לוקח, הוא מצהיר עליו שני דברים. א', על התאנה הקטנה הזאת, אתה מתחיל לספר שלא אתה המצאת את ההיסטוריה. אבל מי עובד? ירד מצרים. יגור שם במתי מאה. מה זה קשור לתאנה הקטנה הזאת עכשיו? אתה חוליה. אתה חלק מרצף. אתה לא בעל הבית. אתה בעל הבית. בגלל שאתה מודע לזה שאתה חלק. חלק אחד, חשוב מאוד. אבל קטן מאוד. היסטוריה אדירה. ההיסטוריה של התאנה הזאת מתחילה אצל אברהם אבינו ואצל יעקב אבינו ובירידה למצרים וביראו אותנו ובנצעק אל השם אלוקי אבותינו. אתה יורד לשדה והשדה פתאום מתעטרת. אתה עומד לשכוח ועוד רגע תגיע כבר לוישמן ישורות. בתאנה הראשונה אתה מצטווה לזכור את השייכות שלך לשרשרת הגדולה. א', ואת ההתבטלות שלך לאלוהי ישראל. אתה תתבטל לכלל ישראל, תתבטל אל הקדוש ברוך הוא. זו בחינה קשה מאוד. זוהי הבחינה של התפילה. בתפילה האדם מתכוון לעשות דבר מאוד פשוט. הוא לא צריך שום דבר. הוא יכול לפנות אל הקדוש ברוך הוא איך שהוא רוצה. אבל הוא מצווה בדבר אחד. להתבטל אל הקדוש ברוך הוא, לחבר את עצמו עם כלל ישראל. הוא לא יכול להתפלל בלי לצרף את הרבים. הוא לא ידבר על רפואתו הפרטית, לא על חוכמתו הפרטית, הוא ידבר על היותו חלק מהמכלול. הוא לא יוכל להתפלל על הבעיות שלו בלי לשאוף להשיב השופטינו, בלי לדבר על משיח, ובלי לראות את שוב ציון, ובלי לעסוק בדברים הכלליים, וזוהי תפילה יהודית. יהודית. הוא לא יכול להתנתק מאחד משני הדברים האלה. מאלוקם או מאלוקם. כשרות מתעקשת להצטרף לנעמי, היא יכולה לעשות את זה רק אחרי שני תנאים. עמך עמי, ואלוהייך אלוהים. מילוי של תנאי אחד, ולא של השני, לא מאפשר גרות. גרות לאומית ולא דתית. כמו גרות דתית ולא לאומית. אינה גרות. בביקורים בעצם נפגש עם ישראל כפרט וככלל עם המטריאליזם בפתיחתו, בתחילתו, יפה, הארץ. הארץ הזאת הנשמה תיאבד. הארץ הזאת שעליה נאמר ושממו עליה אויביכם, והארץ הייתה שממה אז תירץ את שבתותיה, הנה היא מתחילה לתת תנובה. אבל אתה אל תחשוד שכוחי ורוצם ידי עשה לי את הלילה. ואל תחשוב שאם יש לך פעם ראשונה את הארבע אמות שלך ואת המשק הפרטי שלך, אז אתה מתנתק מהציבור. אתה חלק. חלק מאלוקי הציבור וחלק מהציבור. זה החשש הראשון שקיים בלאומיות חדשה. הכל חדש. הכל מחדש. התחיל אתמול, שלשום, או לפני 44 שנים, זה בעצם דבר שעכשיו התחיל. לא יפה לומר כך, עוטפים את זה, אבל זו הסתכלת. זה מה שחשש, והרחבנו בזה שיעור שלם, זה מה שפחד משה מפני גד ובני ראובן. אתם רוצים להיכנס לארץ, בבקשה, אבל אתם תתחייבו לא שאנחנו נעבור חלוצים לפני בני ישראל. אלא אנחנו נעבור חלוצים לפני השם ולפני בני ישראל. אתם תתחייבו שהלאומיות שלכם לא תעביר אתכם על דעתכם. אתם תתחייבו שהתאינים והאשכולות והענבים יהיו מחוברים עם הקדוש ברוך הוא. אחרת, אחיכם יצאו למלחמה ואתם תשבו. יש בעיה שנייה כשמקימים מדינה. כל אחד נמצא במשק הפרטי שלו, היא בעצם המשך של הבעיה של הביקורים. הוא מחבר את עצמו באופן רעיוני, רוחני נפלא לכלל ישראל. אבל רק בעיה אחת. החיבור הזה הוא מאוד מאוד גבוה. אבל במציאות, פתאום זה קשה לו. במדבר לא היה מצב של עניים ועשירים. במדבר לא היה מצב של מי שלא היה לו מן או סלב. במדבר מי שהיה צריך שתי מנות קיבל. במדבר גם כל אחד היה לו את מה שהוא צריך לפי הטעם שלו. אבל פתאום יש יהודים שאין להם מחלה. יש עניים, יש גיירים, יש יתומים. ולחתן הלוי ולגר, ליתום ולאלמנה. יש גאירים תושבים, יש התחייבות מוסרית אנושית שלך גם כלפי מי שאיננו אחיך הביולוגי. יש מערכת של התחייבויות חברתיות שלא היית מודע לה כשהיית בגלל. אתה מחויב במערכת הזאת עכשיו לדאוג, לעשות חשבון נפש. בואו להצהיר בפני הקדוש ברוך הוא, שנתת מה שאתה חייב לתת עם מה שהוא נתן לך כדי ש... נתת ממה שאתה קיבלת ואתה חלק מהמערכת הזאת. אתה לא רק חלק מן ההיסטוריה, מהארמי עובד אבי, אתה גם חלק מהעובד. אתה לא איזשהו איש רוח גדול שכל הזמן רואה את עצמו חלק משלשלת ארוכה, אבל בבחינות של ההשתייכות שלו להווה, בדאגה החברתית המעמדית שלו, הוא מנותק. האלשך הסביר בעריכות, ולא ניכנס מקוצר הזמן את בידוי המעשות. כאן מובא האלשך בקיצור, אבל הרעיון של האלשך הוא נפלא, הוא מבטא אותו בעיקר בסוף. שקיפה ממעון קודשך מן השמיים, וברך את עמך את ישראל, עד ששואל כמו כולם, למה זה מופיע דווקא כאן, אבני המעשות? ועד שך, הבקשה של היהודי, וברך את עמך את ישראל, שלא יצטרכו יותר שאני אתן להם מעשר אני, ומעשר כן, ומעשר יתום, ומעשר אמן. ברך את עמך את ישראל, שהאדמה הזאת אשר נתת לנו תהיה טובה לכולם. ברך את עמך את ישראל, שכמו שכשקיבלנו לחם מן השמיים כל אחד קיבל, האדמה הזאת תוכל גם לתת לחם מהאדמה לכל אחד. ברך את עמך את ישראל, שלכל אחד יהיה את האשכול שביקר לו ואת התאנה שביקרה אצלו. זה סיכום אדיר של ביטוי שבניגוד לביקורים היא מסכמת את כל המתנות מהמצוות התלויות בארץ. את כל הדאגה החברתית בין שבט אחד לרעים. הדאגה למחנכים, למורים בשבט לוי שאינם בני נחלה. הדאגה לחלשים, לעניים. הדאגה למוכי גורל, לכאלה, לאחרים. כל זה מסתכם. זה החשש השני, שיש כאשר מקימים כל אחד את חצרו הפרטי. אפשר לקיים את מצוות ביקור, אפשר להיות צדיק, כמו שחסידים היו נוהגים לומר, צדיק עם פרווה. אפשר להיות צדיק גדול שכשקר מחבב את עצמו בפרווה שלו. צדיק מתפרץ. ואפשר להיות צדיק של ביקורים וביקורים מעשרות מיד. ואז מגיעים לעבדים. כאן עם בלי מופיע החשש השלישי, האחרון, שאני מודה משום מה, לא חמור יותר מאחרים, אבל אותי בימים האחרונים אותו חושב. אתה נכנס לה, אתה יושב, כל טוב. לאט לאט יכול לקרות מה שהוא מאוד מסוכן. הפוך לגמרי מהחשש שהיה בביקורים. בביקורים היה חשש שתהיה לאומי מדי, שתשכח את החלק הערכי, הרוחני, שתשכח את הקודש בו, שתהיה מין חדש כזה, עם ככל העמים, אחד שהתחיל אתמול. ועמלק, מצוות זכירת עמלק, לא נכון. במצווה הזאת המיוחדת כתוב זאת זיכרון בספר הזה. במצוות בחירת עמלק ישנה מצווה שמתאימה תמיד. היא מיוחדת ביותר עם הכניסה לארץ. אולי נראה קודם כל איך הרמב"ם מסביר את המצווה, ואז ניכנס למהו החשש שבא המצווה הזו לתקן. הרמב"ם מצד שמאל במצווה הקופית. זוהי מצווה לא רק נדירה, זוהי מצווה אחת יחידה בכל התורה, שיש בה מצווה לשנוא. אבל לא סתם. נראה את הדברים במצב. המצווה הקוף פייטן היא הציווי שנצטווינו לזכור את אשר עשה לנו עמלק, שקידם אותנו ברע. שנאמר את זה בכל זמן וזמן, ונעורר את הנפשות מדברים להילחם, שנקרא את בני האדם לשונאו, זה הרמב"ם, שהיה בטוח. תקשיב, כדי שלא יישכח הדבר, ולא תחלש שנאתו, ולא תמעט בנפשות במשך הזמן. זה אומרו יתענה זכור את אשר עשה לך עמלק. ראשון ספרי זכור את אשר עשה לך עמלק בפה. לא תשכח בלב. כלומר, אמור דברים בפיך, שיביאו בני אדם לכך, שלא תסור שנאתו. ראשון ספרה, זכור את אשר עשה לך עמלק, יכול בלבבך, זכור אפשר גם רק בלב, שהוא אומר לו, תשכח הרי שכחת הלב אמורה. המה אני מקיים זכור, שתהיה שונה בפיך. אתה לא תראה איך עשה שמואל הנביא כשבא לקיים מצווה זו. שהוא זכר תחילה, קודם כל הזכיר מה זה עמלק, רק אחר כך ציווה לאורכם, והוא אומרו, פקדתי את אשר עשה עמלק לישראל. המצווה לעורר את הנפשות לשנוא משהו.
זהו החשש השלישי.
השלישי הזה הולך יחד עם שני הדברים הראשונים. אני מאמין שאין לך אסון גדול יותר, כבד יותר וקשה יותר ממערכת שלא יודעת לשנוא את מה שצריך. אם שצריך לחקור, אם להיזכר במחזות מזעזעים, זה גורם ליותר מדי לאומיות. הרמב״ם כבר חקר, התשובה היא כן, וזאת המגמה. יש רק שאיפה אחת בלזכור, שתהיה יותר לאומיות, ותהיה יותר קשור לאומיות. ואם צריך להתנצל על השאיפה הזאת, זו שאיפה מוגדרת שהתורה הגדירה אותה במצווה שלמה, שהקדוש ברוך הוא ציווה על משה לא לכתוב אותה עכשיו, כתוב לו זיכרון בספר שיכנסו לארץ. עכשיו זה לא חשוב, ויקח הם יזכרו. אתה חושב שכשהם יעברו אצל עמלק ואצל סיחון ואצל עוג צריך ללמד אותם לא לשנוא או כן לשנוא? את מצוות הזיכרון שמור עכשיו, אל תכתוב אותה עכשיו אחרי קריאת ים סוף. כתוב אותה והיום הזה השם אלוקיך מצווך לעשות. כתוב אותה רגע לפני שתיכנסו לארץ, רגע לפני שתהיינה מגמות כל כך חזקות לנסות לשכוח ולעטוף את הניסיון הזה בכל מיני מילים. כי הזיכרון הזה יוביל רק למה שהרמב"ם מתחייב שהוא יוביל. יוביל לזה שהנפשות יתעוררו לא לבטל, לא לשפוך. יש עולם, כבר אמרנו, יש עולם הבא, גדול, שבו כבר סיפרנו פעם, שחז"ל אומרים, שגם החזיר נקרא חזיר, כי עתיד הקדוש ברוך הוא להחזירו לטהרתו. איך כותב הרב קוק במידת האהבה בספר מידות הראייה, פחות ימחה את זכר עמלק מתחת השמיים, משפט מאוד קשה, גם עמלק אינו נמחה, כי אם מתחת השמיים, אבל מעל השמיים, שם נמצא איזשהו מקום שאפשר לתקן את הכל. זה נפלא, זה עצום, אבל זה אסון אם מחנכים כך את האנשים מתחת. זה נכון בעיתו, זה נכון מעל השמיים, אבל את אותו העם שמצווים לא תסגיר עבד אל אדוניו, את אותו העם שציוו רק בפרשה שלפני לא לרמות במשקלו, העם שיצבו עוד פרשה אחת אחרי לא לשכוח את העני ואת הגר ואת היתום ואת האלמנה, את העם הזה עם הכניסה לארץ לא ישכחו לצוות, לא להיות חלילה לא נורמל, להיות כזה שיודע לא רק לצלום אלא שיודע לעורר הנפשות לא לשכוח, לא לשכוח לא רק בלב. אם בעמלקיות של הדורות האלה עסקנו, נראה לי שכדאי ונעמוד לראות את ההתייחסות אליה כפי שהיא באה בשירת האזינו, שמכורח הנסיבות של השבתות סתם השבת שלפני האזינו לא נספיק לראות אותה מספיק, ויש הרבה מה לעשות בשירה. לקראת סיומה מופיעים הפסוקים הבאים: מחוץ תשקל חרב ומחדרים אימה, גם בחור גם בתולה יונק עם איש סיבה. הררתי אפיהם, שפיט מאנוש זכרם. די כעס אויב בגור, פן ינקרו צרינו, פן יאמרו ידינו רמה, ולא השם פעל כל זאת. פסוקים קשים מאוד. פסוק הראשון ברור, עוד רגע ננסה לדעת על מה הוא מדבר. הוא מתאר את החורבן הנוראי ביותר. יונק עם איש שיבה, גם בחור, גם בתולה, לא יכול להיות תיאור יותר ממצה של כל האנושים. אבל אז מגיע הפסוק שיש בו מילה יחידאית בכל המקרא, אמרתי אפיהם. שפיט מאנוש זכרם. עוד רגע נראה את המילה אפיהם, ושגרסו שהיא נובעת מהמילה פאה. נניח אותם כמו פאה, בצד. ושגרסו שהיא נובעת מהשורש של אף, לחימה. כך או כך פירושו אשמידם, הסלקם מן העולם. למה לא השמדתי אותם? למה לא השבטתי מאנוש זכרם של מי? של עם ישראל? כאן הפסוק, לדעתי הנורא ביותר בכל התורה כולה. לולי כעס אויב אבו. שלא השמדתי את כל ישראל, זה לא כי זה מגיע להם, אפילו לא כי הבטחתי, אלא רק מפני שאני מפחד. יכול, אגור. יש שמפרשים אגור מלשון לא פגור, פחד. יש שמפרשים אגור מלשון עקור בפנים, אצל האויב. ואם זה לולי כעס אויב אגור, זה אני הקדוש ברוך הוא. אבל כך או כך הפירוש הוא, אני חושש שאם אשמיד אותם, אז ינקרו צרינו, יאמרו ידינו רע, לא השם פעל. מופיע הדבר הנורא ביותר. יהיה רגע שלא אשמיד אתכם, לא מפני זכויותיכם, אפילו לא מפני שבועתי לעבוד, אלא רק מפני דבר אחד. שלא יאמרו הם, ידינו רמה, ולא השם פעל כל זאת. מתי זה יקרה? ספורנו, לדעתי נורא. ספורנו בסיום העמוד. אמרתי אפיהם, אשאיר איזו פאה מהם, והמותר אחרים, שאפיהם זה פאה. כמו שאפה באחרית הימים. אחרי שלא השגתי שלמותה, לא במתן תורה, לא בארץ ישראל, ולא בגלות, אך אפיהם, כי אומרו כי בהר ציון ובירושלים תהיה פליטה כאשר אמר השם, ובשריטים אשר השם פורע. יש שלב בעולם שהם בעצם כבר יהיו ראויים לחוק. השביתה מאנוש זה. די כך אויב. לא זה מה שראינו, לא זה מה שאנחנו מבקשים היום לחזור ולראות כדי להזדעזע. אם לא מה שראינו היה את מחוץ תשקל חרב ומחדרים אימה, גם בחור, גם בתולה, יונק עם איש שיבה, ועל זה אמרתי אפיהם. אם לא זה האשמית מאנוש זכרם לולי כעס אויב אגור. אם לא זה מה שקרה כאשר לא עזר לו מתן תורה, ולא אחר כך ארץ ישראל שבאו אליה בבית ראשון ושני, ולא הגלות, אם לא זה אימת החדרים ושיקול החרב. אינני יודע מה זה חוץ לשקל חרב ומחדרים אימת. וזהו החשש. שמה הרצון הגדול, טוב מאוד ביסודו, החיובי מאוד באמת ביסודו, אהבת האדם כאן של הרצון להיות נורמליים גם בחיוב, גם בתוך הקהיליה, גם בתוך העולם הגדול מכאן. אין לך חשש גדול מזה שתחליט שאולי טוב יותר לא הרבה זמן אחר כך להתחיל לשכנע לשכוח. שלושת החששות האלה, לא לשכוח ולא להפוך להיות כאלו שאוספים את תאינתם ואת עלביהם בלי לחבר את התאינה הזאת להיסטוריה הארוכה, בלי לחבר את עצמם לנותן התאינה הזאת. החשש שמא תשכח כל המערכת החברתית מתוך אותו שמנתה אביתה כסיתה. שלושת אלו הם התזכורות שיש על המצוות. אלו הן המצוות שבהן יש תזכורת. לא רק עושים את המצווה, אלא אומרים משהו. לא רק מביאים ביקורים, אלא מסבירים ומבינים את המשמעות שלו. לא רק מוחים את המלא, אלא מסבירים את המשמעות של הלא תשכח. לא רק מביאים מעשרות, אלא גם מסבירים, שואפים, מתפללים, שברך את עמך, את ישראל ואת האדמה אשר נתת לה. זה נדמה לי מה שמחבר את שלוש המצוות החותמות, את מצוות תרי"ג ותרי"ג המצוות, החותמות את המצוות הפרטיות. זה מה שהופך את היום של הכניסה לארץ. זה היום הזה השם אלוקיך מצוותך לארץ. כל הציווי מקבל משמעות אחרת שנכנסים לארץ. כל הציווי מקבל מרגע זה ואילך משמעות של אדם, של עם שחוזר לארצו. הוא הופך להיות חלק מההיסטוריה של עצמו. אלוקיו שמתגלה גם באדמתו, מחברתו האהובה, עוזר וזוכר שהוא גם כבשה אחת בין 70 זאבים, גם כשהוא הופך להיות יותר זאב ממה שהוא היה. והזאבים נראים יותר כבשות ממה שהם היו. הוא עדיין נשאר חייב. תזכור כאותו חשש שהופך את שלוש המצוות האלה למסה החינוכית שאיתה מלווים את ישראל ביום הזה שאנוכי מצווך לעשות, ביום שבו נכנסים לארץ.